רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
לארי פייג' וסרגי ברין נפגשו בפעם הראשונה ב-1995. זו לא הייתה אהבה ממבט ראשון. חשבתי שהוא בן אדם לא נעים. הייתה לו דעה מגובשת על כל דבר. כנראה שגם לי הייתה, אמר פייג'. שנינו לא סבלנו אחד את השני, סיפר ברין לג'ון בטל, מחבר הספר החיפוש, שיצא לאור בשנת 2006 בהוצאת עברית. על אף שהשניים לא ממש התרשמו האחד מהשני, הם החליטו לשתף פעולה. במרץ 1996, אחרי כמה חודשי עבודה, כיוון לארי פייג' את הזחלן שהוא כתב, את הקרולר שלו, לדף אחד, דף הבית שלו עצמו בסטנפורד. הזחלן הזה, יחד עם אלגוריתם דירוג הדפים של פייג', הפייג' רנק, היווה את השלד למנוע חיפוש חדש, והרבה יותר מוצלח ממנועי חיפוש אחרים שפעלו באותה התקופה, כמו אלטה ויסטה או אקסייט. גרסה ראשונה של מנוע החיפוש הזה עלתה לאתר של סטנפורד באוגוסט 1996. קראו לו גוגל. עד מהרה הפך גוגל ללהיט. בטל מספר שבשלב מסוים הזחלן של פייג' וברין תפס כמעט מחצית מרוחב הפס של סטנפורד. ולפחות פעם אחת הוא הפיל את חיבור האינטרנט של האוניברסיטה כולה. לקראת סוף 1998 היה ברור לשניים שהשירות עומד לגדול מעבר ליכולת שלהם לגייס לו משאבים בקמפוס. הקמת חברה הייתה האפשרות היחידה לפתור את הבעיה הזו. הם פנו למורה שלהם, דייוויד צ'ריטון, שהציע שהם ייפגשו עם אנדי בקטולשיים, אחד ממקימי סן מייקרוסיסטמס, שהיה פעיל בהשקעות בחברות סטארט-אפ. ברין שלח לבקטולשיים דואר אלקטרוני מאוחר בלילה, כדי לבקש פגישה, ולמרבה הפתעתו, בקטולשיים ענה מיד. הוא הציע פגישה למחרת, ב-8 בבוקר, בבית של צ'ריטון. פייג' מספר שהם הדגימו את מנוע החיפוש ושבקטולשיים שאל הרבה שאלות ואז הוא אמר טוב, אני לא רוצה לבזבז זמן. נראה לי שיעזור לכם יותר אם פשוט תכתוב צ'ק. פייג' וברין נתפסו לא מוכנים. כאשר בקטולשיים ניגש למכונית להבין פנקס הצ'קים שלו, הם התלבטו כמה כסף לבקש ולפי איזו הערכת שווי. אמרנו לו את הערכת השווי שלנו, והוא אמר, לא, זה נראה לי לא מספיק. נראה לי שהמספר צריך להיות כפול מזה, סיפר פייג' אחר כך. ברין ופייג' נדהמו, אבל כמובן שהסכימו, ובקטולשיים שאל אותם לזכות מי לרשום את הצ'ק. השניים עוד לא בחרו שם לחברה שלהם. בקטולשיים הציע לקרוא לחברה גוגל, על שם מנוע החיפוש שלהם. הם הסכימו. דקות אחר כך היה לפייג' וברין צ'ק על סך $100,000. הם יצאו לחגוג את ההשקעה בארוחת בוקר בברגר קינג. קצת פחות מ-22 שנים מאוחר יותר ושווי ההון של סרגי ברין מוערך ביותר $56 מיליארד. שווי ההון של לארי פייג' מוערך בכמעט $59 מיליארד. הם ממוקמים במקום השישי והשביעי ברשימת האנשים העשירים בעולם. הם בני 46. בראשית דצמבר 2019 הודיעו פייג' וברין שהם פורשים מתפקידיהם כמנכ״ל ונשיא אלפאבט, החברה האם של גוגל, ושהם מעבירים את המושכות למנכ״ל גוגל, סונדר פיצ'אי, שיכהן מעתה כמנכ״ל של שני הגופים. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, וסיפורם של לארי פייג' וסרגי ברין מוכר לי היטב. סיפור פגישתם והקמת החברה שלהם שהופיע בספר של בטל מוכר לי, שכן אני התבקשתי לכתוב את ההקדמה לספר הזה. מאוחר יותר התמזל מזלי וישבתי לראיון אישי ארוך, אחד על אחד, עם סרגי ברין כאשר הוא ביקר בארץ. גם בספרי האחרון, קוד סמוי, אני מתייחס לגוגל בהרחבה, וזו הסיבה שהפרישה של השניים האלו מסקרנת אותי באופן מיוחד. היא מעלה שאלות כמו מדוע הם פורשים? מדוע הם פורשים דווקא בעיתוי הזה? ולא פחות חשוב מכך, מה קורה כאשר מייסדים של חברה עוזבים אותה? האם זה עושה לרע? או דווקא טוב? מיד מתחילים.
יום טוב מתחיל בשינה טובה, ושינה טובה מתחילה בביקור באתר של פנדה ZZZ, שם תמצאו מגוון של מוצרי שינה חלומים. מזרנים איכותיים מספוג זיכרון ויסקואלסטי, טופר, שכבת נוחות דקה שאפשר לשים על כל מזרן ולשדרג את השינה בקלות, קריות, מצעים ועוד. הכי חשוב, פנדה נותנת לכם תקופת ניסיון של 100 לילות על המזרנים ותקופות ניסיון שונות על המוצרים האחרים. לא אהבתם את המזרן החדש? לא סביר, אבל אם כן, טלפון אחד, פנדה תאסוף אותו מכם ללא עלות נוספת. בקרו בפנדה zzz.co.il.
כמייסדים, כמעט שום דבר בפייג' וברין לא היה סטנדרטי. הנה כמה דוגמאות. אחרי שהם בנו את מנוע החיפוש שלהם, הם רצו למכור אותו למנוע החיפוש אקסייט בתמורה ל-$750,000. באקסייט, סרבו. 3 שנים אחר כך, בשנת 2002, יהו רצתה לקנות אותם בתמורה ל-$3 מיליארד. אבל הפעם, הם סרבו. בעידוד הדירקטוריון שלהם, פייג' וברין הביאו לחברה את מי שהיה מנכ"ל חברת נובל, אריק שמיט, על מנת שהוא ישמש כמבוגר האחראי ויספק פיקוח הורי לשני היזמים הצעירים. בפועל, הוא החליף את פייג' בתפקיד מנכ"ל החברה. באוגוסט 2004, החברה הונפקה והשניים כתבו מכתב אישי למשקיעים. הפרקטיקה המשונה הזו תהפוך מאוחר יותר למקובלת יותר ותשוחזר על ידי מייסדי החברות זינגה, גרופון ופייסבוק. בינואר 2011, אריק שמיט צייץ, פיקוח המבוגר היומיומי אינו נדרש עוד, ופייג' חזר לכיסא המנכ״ל. אבל שנה אחר כך, קולו של פייג' נדם. תרתי משמע. פייג' סבל במהלך חייו משיתוק במיתרי הקול שלו, והשיתוק הזה חזר ותקף אותו. על אף שבשנת 2013 הוא עוד נתן נאום בכנס השנתי של גוגל, הוא חתך באופן דרמטי את מספר ההופעות הפומביות שלו, ומאוחר יותר גם את מספר ההופעות שלו בתוך החברה עצמה. שנה אחר כך, הסתבך השותף שלו, סרגי ברין. כתבה שפורסמה בוואניטי פייר באפריל 2014, חשפה כי לברין, שהיה נשוי לאחותה של סוזן רוצ'בסקי, מנכ"לית יוטיוב, אן רוצ'בסקי, הייתה לו מערכת יחסים רומנטית מחוץ לנישואין עם עובדת בגוגל בשם אמנדה רוזנברג. התוצאה? ברין ורוצ'בסקי התגרשו. במשך כמה חודשים פייג' סירב לדבר עם ברין, והתדמית של ברין כפלייבוי של גוגל ותביעת הטרדה מינית שרק מחכה להתרחש, התגבשה באופן סופי. אם בזה לא די, באוקטובר 2014 פייג' התמודד עם בעיה נוספת מתחום ההטרדות המיניות. זה קרה כאשר אנדי רובין, אחד ממייסדי אנדרואיד ואחד המנהלים הבכירים ביותר בגוגל, הוא עזב את החברה כשברקע טענה של עובדת שהוא כפה עליה ביצוע של אקט מיני בחדר המלון שלו. בגוגל בדקו את הטענה, הגיעו למסקנה שהיא נכונה, החליטו לדחוף את רובין מחוץ לחברה, אבל, וזה אבל גדול, הם הסתירו את הפרטים. ולא רק בזה, הם העניקו לו חבילת פרישה בסך $90 מיליון. בחלוף שנה, באוגוסט 2015, עמדו פייג' וברין מאחורי שינוי מבני עצום, ודי מוזר, צריך להודות, במסגרתו הוקמה חברת אחזקות, אלפאבט, שפייג' שימש כמנכ"ל שלה, וברין כנשיא שלה. אחת מהחברות שמוחזקות על ידי אלפאבט היא גוגל, לה מונה מנכ"ל נפרד, סונדר פיצ'אי. המטרה של המהלך הייתה לאפשר למבנה החדש, ובתוכו לפייג' וברין, להשקיע תשומת לב ומשאבים על הימורים אחרים. Other bets. פיתוחים בתחום של מכוניות אוטונומיות, סיבים אופטיים, בית חכם, רובוטיקה, לוויינים, גנטיקה, מה לא. 4 שנים חלפו, ובדצמבר 2019 הודיעו השניים שהם מוותרים על התפקידים הניהוליים שלהם, שהם יפסיקו לעסוק בניהול היומיומי של החברה. מסכת האירועים הדי משונה הזו מעלה 3 שאלות עיקריות. האם הם באמת פורשים? למה הם פורשים דווקא עכשיו? ועד כמה האירוע הזה בכלל דרמטי? נתחיל בשאלה הראשונה. האם הם באמת פורשים? ובכן, התשובה היא כן ולא. פייג' וברין לא יחזיקו בתפקידים ניהוליים שיאפשרו להם לנהל באופן שוטף את החברה, אבל האופן שבו הם בנו את המשטר התאגידי בגוגל גורם לכך שבידי שניהם יישארו 51% מזכויות ההצבעה. הסיבה לכך היא שבידיהם שליטה ב-84% בסוג ייחודי של מניות. נקרא להם מניות סופרמן. ולמניות האלו יש כוח הצבעה גדול יותר ממניות רגילות. אולי זו הסיבה שלא זרקו את ברין אחרי שנחשפה מערכת היחסים שלו עם אמנדה רוזנברג. זה לא כל כך פשוט לזרוק את מי ששולט בחברה. והלכה למעשה, זה בדיוק המצב. למעשה, אם השניים האלו ירצו, הם יוכלו להדיח את פיצ'אי בכל רגע שירצו. פיצ'אי, אגב, לא מחזיק באף מניית סופרמן. אגב, מיד אחרי שהם הודיעו שהם פורשים, קרא להם האקונומיסט לוותר על מניות השליטה שלהם, בטענה שהמצב הנוכחי הוא יגרום נזק לגוגל. במאמר מערכת של האקונומיסט מוזכרות אפל ומייקרוסופט כדוגמאות לחברות שבהן המייסדים לא השאירו בידיהן או בידי המשפחות שלהם זכויות יתר בחברה, ודווקא משום כך הן הצליחו להמשיך ולצעוד קדימה, גם אחרי שהמייסדים עזבו, כמו למשל במקרה של מייקרוסופט, או נפטרו, כמו במקרה של אפל. השאלה השנייה היא, למה הם פורשים? זו כבר שאלה הרבה יותר מסובכת. במכתב הפרידה שלהם הם כתבו שהם אף פעם לא היו מסוג האנשים שמחזיקים בסמכויות ניהוליות אם הם חשבו שמישהו אחר יכול לבצע את העבודה טוב יותר. הבאתו של אריק שמיט בראשית שנות ה-2000 מוכיחה את הטיעון הזה. אבל זו תשובה קלה מדי. ועל אף שלפעמים תשובות קלות הן גם התשובות הנכונות, כנראה שהפעם היא לא התשובה הנכונה, או לכל הפחות היא לא תשובה מלאה. בתקופה האחרונה גוגל מתמודדת עם מערכת לחצים אדירה, מבפנים ומבחוץ. מבפנים התפתחה התרעמות גדולה על התרבות הארגונית שנהוגה בחברה. סיפור פרישתו של אנדי רובין הוציא לפני שנה יותר מ-20,000 מעובדי החברה ברחבי העולם להפגנת מחאה, בטענה שגוגל סובלת מבעיות קשות בכל הקשור ביכולת שלה לטפל בהתנהגות בלתי הולמת של מנהלים בכירים בחברה. העובדים גם מחו על העובדה שגוגל חתמה על חוזים עם סוכנויות ממשלתיות שמנסות להרחיק מאגרים, עם הממשל הסיני שפוגע בזכויות אדם ועוד. מאז, כמה מהעובדים שארגנו את המחאות פוטרו בכל מיני טענות שונות ומשונות, עובדה שהובילה לתביעות משפטיות נגד החברה, ורק הגבירה את הלחץ הפנימי ואת הקולות שטוענים שגוגל לא יודעת להתמודד עם תרבות ההטרדות המיניות שפשטה בה. מפגשים שבועיים עם מנכ״ל גוגל, פיצ'אי, שהיו לאחד מהסמלים התרבותיים של החברה, הפכו למפגשים חודשיים. ואז בוטלו לחלוטין בטענה להדלפות בלתי פוסקות. כאשר נודע שפייג' וברין עוזבים את החברה, פרסמו כמה מעובדי החברה וכמה מעובדי הלשעבר ציוצים ביקורתיים כנגד המייסדים, בטענה שהם נמלטים, בורחים ממש מהחברה שהם עצמם הקימו, במקום לטפל בבעיות התרבותיות והניהוליות הקשות שהם היו חלק ממנה. אבל כאמור, החברה סובלת גם מלחצים חיצוניים. לצד פייסבוק, גם גוגל מתמודדת עם גל ביקורות בלתי פוסק, העוסק באופן שבו היא מסייעת בהפצת תיאוריות קונספירציה וחדשות כוזבות, בעיקר באמצעות אופן הפעולה של יוטיוב. במשך תקופה ארוכה, יוטיוב ניסתה להוביל לעוד ועוד צפיות על ידי המשתמשים, ומשום כך אלגוריתם ההמלצות שלה דחף את הסנסציוני, את הקיצוני, את המסית. זה אולי עשה טוב לשורה התחתונה של אלפאבית, אבל זה עשה רע לנו כחברה. גוגל גם ממשיכה להיות מונופול בתחומים רבים, ובראשם תחום החיפוש, עובדה שמייצרת תביעות בלתי פוסקות, בעיקר באירופה, בטענה שהיא משתמשת בכוח המונופוליסטי שלה כדי לחסל מתחרים ומתחרות. הגודל העצום שלה הופך אותה לאחת המטרות הגדולות ביותר של הפוליטיקאים האמריקאים, בעיקר מהצד הדמוקרטי, שקוראים לפרק את חברות ההייטק הגדולות, בהן פייסבוק, אפל, אמזון, וכאמור, גם גוגל. אגב, לביקורות של הפוליטיקאים, שותפים גם עובדים בחברה, שטוענים שיש לפקח על הפעילות שלה, שכן היא צברה כוח עצום, כוח שלעיתים היא מנצלת לרעה. וכן, העובדה שההימור על הימורים אחרים לא נשא פרי, גם היא לא מוסיפה הרבה מצב רוח בחברה. המבנה הארגוני הזה שפותח היה אמור לאפשר לאלפאבית להשקיע משאבים בכל מיני יוזמות צדדיות, אבל היוזמות האלה פשוט לא התרוממו ולא נרשמו שום הכנסות משמעותיות מהן. אסביר זאת במספר. נכון לרבעון האחרון? פחות ממחצית האחוז מכלל ההכנסות של אלפאבית נובעות מאותם הימורים אחרים. בנוסף, כיוון שהמבנה הזה יצר חברת אחזקות שבו בין החברות אין קשר הדוק, הרי זה כל הרעיון, לעתים נוצרה כפילות מיותרת של עבודה והשקעה, ובחלק אחר של המקרים, חברה שנרכשה על מנת לחזק את עסקי גוגל, הפכה תחת המבנה הזה לחברה עצמאית, אבל ככזו היא פשוט לא הצדיקה את קיומה. מהסיבה הזו ישנה מי שמעריכים שלא רחוק היום שבו המבנה המוזר הזה יקופל חזרה למצבו המקורי, שכן אין בו עוד צורך או היגיון. ממילא פיצ'אי אחראי עכשיו לכל הפעילויות של כל הקבוצה. הסתבכויות בהטרדות מיניות, שיתוק של מיתרי הקול, לחצים מפוליטיקאים מבחוץ ועובדים מבפנים, תביעות משפטיות מכאן ועד הודעה חדשה. נדמה שעל אף שגוגל היא חברה מדהימה ויצרנית הכנסות מהממת, לברין ופייג' לא חסרות סיבות מדוע לעזוב אותה דווקא עכשיו. אבל השאלה החשובה והמעניינת מכולן היא השאלה השלישית. עד כמה האירוע הזה משמעותי עבורה? עד כמה הוא דרמטי, עד כמה הוא ישפיע עליה. לכאורה, התשובה צריכה להיות ברורה וחד משמעית. המייסדים עוזבים? זה אולי האירוע הכי משמעותי שיש בהיסטוריה של כל חברה. אבל בפועל, התשובה לא כל כך פשוטה. וכאשר אחזור מהפסקת פרסומות קצרה, אנסה להסביר למה. חכו לי, אני מיד חוזר. בפרק הזה ובפרקים אחרים אנחנו עומדים לעשות כאן משהו קצת שונה. במקום לשדר פרסומת למוצר כזה או אחר, החלטתי להזמין לכאן, לאולפן, מנהלים בכירים שעובדים במרוול טכנולוגיות, הגוף שמפרסם בפינה הזו, כדי לשאול אותם כמה שאלות. מרוול טכנולוגיות, למי שלא יודע, היא אחת ממפתחות השבבים הגדולות בעולם. חברה שמעסיקה בישראל כמה מאות עובדים, רובה מהנדסים, שמפתחים את השבבים ופתרונות נוספים שנמצאים במוצרים רבים, שכולנו משתמשים בהם. כדי שהרבה מאוד פיתוחים טכנולוגיים יתממשו, כמו הדור החמישי של הסלולר, אנחנו זקוקים להרבה מאוד מרכזי נתונים, Data Centers. כדי להבין את הנושא הזה קצת יותר לעומק, אני מארח היום את רפי שלום. הוא ארכיטקט ראשי של כרטיסי רשת, שזה מרכיב מרכזי בדאטה סנטרס, הוא עובד במרוול טכנולוגיות. רפי, מה זה לכל הרוחות דאטה סנטר?
דאטה סנטר, או מרכז נתונים בעברית, זה מקום שמאחסן תשתיות של מחשוב בהיקף מאוד רחב, הוא מאחסן נתונים ומאבד אותם בקצב מאוד גבוה. בדרך כלל מדובר במבנה או בסט של מבנים שמחזיקים בין אלף לאלפים רבים, אפילו 100,000 שרתים, בהתאם לגודל הדאטה סנטר.
100,000 שרתים?
כן, במקרים הגדולים ביותר, כן.
איזה סוגים של דאטה סנטרס יש בכלל?
סוג אחד של דאטה סנטר זה דאטה סנטר שיש בו את התשתית החישובית של חברות. למשל, בנקים, חברות ביטוח, חברות הייטק, חברות מסחר. וזה בעצם מרכזים פרטיים שהחברה מקימה לצורך תשתית המחשוב שלה. סוג שני זה של חברות אינטרנט שמחזיקות דאטה סנטר שלהם כדי לשרת את הלקוחות שלהם שמשתמשים בשירותים שלהם או באפליקציה שלהם. הדוגמה המוכרת אולי ביותר, הדוגמה של גוגל שמשתמשת בדאטה סנטר עבור מנועי חיפוש, עבור שירות הג'ימייל, עבור שירות האחסון וכו'. קבוצה שלישית של דאטה סנטר היא דאטה סנטר שמציעות חברות כדי להזכיר שירותי מחשוב לפי זמן שימוש.
אמזון?
נכון, אמזון AWS ומייקרוסופט אג'ור, זה שתי הדוגמאות המובילות בשוק הזה. במקרה הזה, במקום שחברות יחזיקו תשתית מחשוב שלהם, הן יכולות לזכור תשתית מחשבים שנמצאת בענן לפי הצרכים שלהם, ולשלם על פי שימוש.
יש שם כל מיני טכנולוגיות בדאטה סנטר, זה הרי לא דבר אחד, נכון?
דאטה סנטר מכיל בראש ובראשונה את השרתים, כמו שדיברנו עליהם. יש שם גם אמצעי אחסון, כמו דיסקים מסוגים שונים, דיסקים קשיחים, דיסקים מסוג של SSD. יש רשת שמורכבת מכרטיסי רשת, מכבלים או סיבים אופטיים, ומנתבים שבעצם אחראים על הניתוב של התעבורה. יש אתגרים של אבטחה, אבטחה של התקפות מרחוק כדי להגן מפני גניבה של מידע, השמדה של מידע או לגרום בדאטה סנטר למצב שבו הוא לא יפעל.
מה החלק שלכם בתוך הסיפור הזה? מה מרוול טכנולוגיות תורמת לעניין?
מרוול היא חברה של מוליכים למחצה שמפתחת מגוון רחב מאוד של רכיבים לתשתיות מחשוב, וחלק עיקרי של הרכיבים שלה מיועד בעצם לשוק של הדאטה סנטר. אני רוצה לציין את החלק של מרוול ישראל בכל זה. במרוול ישראל יש סט של מהנדסים מדיסציפלינות שונות, יש מהנדסי חומרה, מהנדסי בקאנד, מהנדסי תוכנה מסוגים שונים, ארכיטקטים, ויש מספר של מוצרים שאנחנו מפתחים אצלנו בסניף בארץ. קבוצה אחת היא קבוצת הסוויצ'ים, היא קבוצה שבעצם מובלת מהארץ, ומפתחת סוויצ'ים בקצבים מאוד גבוהים מאוד, עד כדי 12.8 טראביט לשנייה.
וואו, 12.8 טראביט בשנייה?
כן.
למה אני צריך את כל המהירות הזאת?
בגלל שאתה צריך לשרת הרבה מאוד שרתים, ולמתג את המידע בצורה יעילה.
וזה מקובל? זאת אומרת, אלה מהירויות שמקובלות בעולם שלכם?
זה בעצם המהירות הכי גבוהה שיש היום בשוק, ביחד, בקו הראשון של המהירויות שיש היום בשוק. קבוצה אחרת עובדת על פרוססורים מבוססי ארכיטקטורת ARM, שמיועדת לשימוש למשל 5G, לדור החמישי של רשתות הסלולר. קבוצה אחרת זה הקבוצה של כרטיסי הרשת, שבעצם אני חלק ממנה, והקבוצה האחרונה מפתחת מוצר די חדשני מסוגו, בתחום של גישה מהירה דרך הרשת לקופסאות של אחסון מידע.
העולם הזה מתקדם בקצב נורא מהיר, הטכנולוגיות מתקדמות בקצב נורא מהיר. מה צופן לנו העתיד בעולם הזה של הדאטה סנטרס?
אז המגמה המובנת מאליה זה פשוט לעשות יותר מהר ויותר טוב. זאת אומרת, הגדלה של כוח החישוב, זמנים קצרים יותר, עלויות נמוכות יותר, כמובן שיפורים בכל מה שקשור להבטחת מידע. מגמה אחרת זה שינוי של סוגי העיבוד עם גידול משמעותי של כוח החישוב ליישומים כמו בינה מלאכותית, למידת מכונה, ביג דאטה. בהקשר הזה יש הרבה מאוד חברות שעובדות על המוצרים האלה, גם חברות סטארט-אפים, גם חברות גדולות. מרוול יש לה חלק גדול ביצירת הטכנולוגיות החדשניות האלה.
אז אם אני מבין נכון, יותר מהיר, יותר חזק, יותר הרבה, יותר גדול, לשם אתם הולכים.
בוודאי. זה בעצם מה שעומד מאחורי הטכנולוגיה שלנו.
אני הולך לקנות לעצמי דאטה סנטר. רפי, תודה.
תודה רבה.
אנחנו יודעים שהתכונות של יזם מצליח אינן בהכרח זהות לתכונות של מנכ״ל מצליח. מחקר שבוצע במסגרת סקר הניהול העולמי מצא שחברות שמובלות על ידי אותם האנשים שהקימו אותן יעילות ב10% פחות בהשוואה לחברות שהיזמים אינם מנהלים אותן. החברות שהיזמים מנהלים אותן זוכות לציוני ניהול נמוכים יותר. מחקר אחר שבדק 212 חברות סטארט-אפ שהוקמו בשנות ה-90 וראשית שנות ה-2000, מצא שברוב החברות היזם או היזמים שהקימו אותן, הם לא נשארו על כיסא המנכ״ל בתקופה שקדמה להנפקת החברה. למעשה, רק ב-25% מהחברות היזם שימש עדיין כמנכ״ל כאשר רגע ההנפקה הגיע. הסיבה לכך קשורה באחת משאלות המפתח שקרנות הון הסיכון נוהגות לשאול יזמים מתחילים. האם אתם רוצים להיות מלכים או עשירים? מלכים, אתם מבינים, מלכים מעדיפים לשלוט בממלכה על חשבון כל ערך אחר. עשירים יוותרו על השלטון לטובת הכסף. השאלה הזו חשובה כיוון שקרנות הון סיכון לא אוהבות להשקיע ביזמים שרוצים להיות מלכים, מכיוון שהמלכים האלו מתייחסים לחברות הסטארט-אפ שלהם כאילו היו הילד הפרטי שלהם. לכן הם יגנו עליו בחירוף נפש מפני כל מי שינסה לפגוע בו, הרי הם האבא והאימא שלו. משקיעים לא אוהבים התנהגות אמוציונלית כזו. הם פה בשביל הכסף. הם מעדיפים יזמים שרוצים להיות עשירים, ואלו שלא מתנהגים בהתאם, נשלחים אחר כבוד הביתה. למעשה, מחקרים מראים שבכל פעם שחברת סטארט-אפ משלימה גיוס הון, הסיכוי שהיזמים ייזרקו מהחברה גדל בצורה דרמטית. זו רק אחת הסיבות שג'ף בזוס מאמזון, ביל גייטס ממייקרוסופט או ג'ק דורסי מטוויטר, יזמים שהקימו חברות ואז ניהלו אותן, הם היוצאים מהכלל. הם לא הכלל. העובדה שפייג' שימש כמנכ״ל ואז לא, ואז שוב שימש כמנכ״ל ועכשיו שוב לא, העובדה הזו לא נדירה. למעשה זה היה נדיר יותר אם הוא היה ממשיך לשמש כמנכ״ל. אבל המקרה של פייג' ובמידה מסוימת גם של ברין יוצא דופן במובן אחד נוסף. מאז 2013, אז החריפה בעיית מיתרי הקול של פייג', הוא כמעט ולא נראה בפומבי. פייג' לא השתתף בשיחות ועידה עם אנליסטים, לא נתן ראיונות לעיתונות, לא הופיע לבמה כאשר החברה השיקה מוצרים חדשים, לא הלך לקונגרס כאשר זה דרש לשוחח עם מנהלים בכירים בחברה, היה זה פיצ'אי, פיצ'אי היה זה שהופיע שם. לאחר 2015, בבוצע השינוי הארגוני הגדול בגוגל, פייג' מיעט להופיע גם בתוך החברה. רק מעטים מהמנהלים הבכירים באלפאבית דיווחו לו ישירות, ורק הם זכו לראות או לשמוע אותו. הוא העדיף לעבוד על כל מיני פרויקטים צדדיים כמו מכונית מעופפת. מבחינת האחרים, הוא היה לא יותר משמועה. מישהו שהאגדה מספרת שפעם הוא היה חלק מהחברה, אבל מאז כמעט ולא נראה. פייג' וברין לא התרכזו או עסקו בעסקי הליבה של אלפאבית, כלומר בגוגל, כיוון שכל הרעיון היה שהם התרכזו בהימורים אחרים. משום כך, בשנים האחרונות שניהם לא היו משמעותיים בניהול העסק שמניב רווחים של מיליארדי דולרים מדי רבעון. במובן הזה, העזיבה של פייג' וברין בסך הכל נותנת חותמת רשמית למה שבפועל כבר קרה. בפועל, כנראה שפייג' וברין עזבו מזמן את החברה. מה שמוביל לשאלה האחרונה. כיצד עזיבתם תשפיע על גוגל או אלפאבית? גם במקרה הזה, התשובה היא לא כל כך פשוטה. מצד אחד, ישנם לא מעט מחקרים שמראים שכאשר היזמים עוזבים, התשוקה, החדשנות ואפילו הרצון לקחת סיכונים, כל אלו נחלשים ומשום כך החברה נפגעת. נתקלתי בלא מעט כתבות שהכותרת שלהן היא, כאשר המייסדים עוזבים, גם המשקיעים צריכים לחפש את דלת היציאה. חוקרים מאוניברסיטת פרדו שבדקו חברות שבהן המייסדים נפטרו ובמקומה מונו מנכלים חיצוניים מחוץ לחברה, הם מצאו שבחברות האלו נרשמה ירידה תלולה במספר הפטנטים שהם רשמו. זו עדות לירידה בחדשנות שקיימת בחברה. אבל פיצ'אי הוא לא מינוי מחוץ לחברה, וממילא אין פה חוקי טבע. אם ללקוחות של החברה יש נאמנות גדולה למוצרים של החברה, אם המנכ״ל הבא מוכר למשקיעים ולעובדים וזכה באמונם, אם בוצע תהליך מסודר ומאורגן להעברת השרביט, אם תהליך החלפת היזם שמשמש כמנכ״ל מבוצע באופן נכון, הוא יכול להניב תוצאות מצוינות. מאז שטים קוק מונה למנכ״ל אפל, זינקה מניית החברה ב-400%. גם מניית מייקרוסופט ריבעה את שוויה מאז שסאטיה נדלה החליף את סטיב בלמר, והטענה ביחס לפיצ'אי היא שהוא נוצק מאותה התבנית של טים קוק. מנכ״ל מקצועי שגדל בתוך החברה, פילס את דרכו לצמרת וזוכה לתמיכת העובדים והמשקיעים. זו הסיבה שמניית אלפאבית קפצה בכמעט 2% ביום שבו נודע שפיצ'אי עומד להנהיג אותה. פיצ'אי הזדקק לתמיכה הזו. בתקופה הקרובה הוא יידרש לייצב את התרבות הארגונית של גוגל שספגה כמה מעלומות. הוא יצטרך להתמודד עם לחצים רגולטוריים הולכים וגוברים ולהרגיע את החששות של המשתמשים מפני חדירה בלתי פוסקת לפרטיותם. אחרי שגוגל הפכה לחברה שכולנו לא יכולים בלעדיה, אחרי שהיא צמחה לחברה ענקית ועצומה, פיצ'אי יצטרך עכשיו לדאוג שהיא לא תתפרק לו בין הידיים. זה אולי נשמע מוזר כאשר אומרים את זה על גוגל, אבל באקלים הנוכחי זו לא משימה קלה. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והמייסדים שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.